ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ברכות תפנון ג'. השיר מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. אם יש לכם אפשרות להקליק על דף מסומן, תעשו את זה כעת. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שש שורות מראש העמוד. אנחנו ממשיכים בנושא של ברכת האש, מורי מורי האש, שהם מברכים בהבדלה של מוצאי שבת. הנושא המיידי מופיע בשוליים ממול: אחד, נוכרי שהדליק מישראל; שניים, ישראל שהדליק מנוכרי. מה הוא לברך? האם ניתן לברך? וזה בעקבות מה שלמדנו בשיעור הקודם, סוף שיעור הקודם, שאין מברכים על נר שלא שבת. המשפט המלא הוא שלא שבת ממלאכת עבירה. לענייננו, נתייחס לנר שהודלק בעיצומו של השבת על ידי גוי. למרות שמדובר בגוי, זה נחשב בעניין הסוגיה שלנו שלא שבת מחמת מלאכת עבירה. לא שהגוי עושה עבירה בכך, אבל עצם זה שזה הודלק בשבת, כך הגמרא מגדירה אותו. עכשיו, מה לגבי נקודת זמן מיד במוצאי שבת? תנו רבנן, נוכרי שהדליק מישראל וישראל שהדליק מנוכרי, מברכים עליו. נוכרי מנוכרי, אין מברכים עליו. ניתן לגמרא להסביר את הפרטים. מה ישנה, תשימו לב, יש כאן שאלה ארוכה, מה ישנה נוכרי מנוכרי דלו? למה לא מברכים על נר? נגיד, אני פוגש גוי במוצאי שבת והוא מחזיק בנר שהודלק מאש של גוי אחר, והברייתא קובעת לא מברכים על זה. למה לא? משום דלא שבת, כי הנר, האש הראשון, היה אש שהודלק בשבת. יחי ישראל מנוכרי נמי הלא שבת. אתה אומר לי שישראל שמחזיק נר שהודלק מנר של גוי, זה כן מברכים עליו. למה? אותו נוכרי ראשון נקרא נר שלא שבת. וחיתי מהך איסור עזלי, האיסור שהיה שייך לנר של הגוי, זה שהודלק בעיצומו של שבת, זה כבר הלך לו. הרי אנחנו מדברים על נר שכעת בידו של יהודי, שאומנם הודלק מנר של גוי, אבל אתם יכולים להגיד למה זה קשר דברך עליו? כי האיסור הלך, והאחרינה הוא, ובידד ישראל כמית ילדה, וזה נחשב אש אחר שנדלק, לשון לידה, בידו של היהודי. אז לכן אין כאן בעיה. אלא הדתניא, המוציא שלהבת לרשות הרבים חייב. המאי חייב, למה במלאכת הוצאה אנחנו אומרים שמי שמוציא שלהבת מרשות היחיד לרשות הרבים הוא חייב על הוצאה, על הוצאת השלהבת. למה שיהיה חייב? מה שעקר לא הניח, מה שהניח לא עקר. כדי לעבור על מלאכת הוצאה, הלכה שלמה שהוצאה אומר, אתה עוקר דבר, אתה מגביה, מהירים דבר ברשות אחד, רשות היחיד נגיד, מתוך בית, ואתה מוציא אותו לרשות אחר, לרשות הרבים, ואתה מניח אותו דבר, מה שעקרת, אתה מניח אותו דבר ברשות הרבים. אבל אם אתה אומר שבמשך הדלקה או דלקה או בעירה של נר, מה שהיה בהתחלה כבר אינו בהמשך, גם פה, משהו עקר, זה היה אש מסוים, אבל עד שהגעת לרשות הרבים והנחת אותו שם, זה כבר נחשב אש אחר. אגב, רש"י בשורה ראשונה בשורות הקצות, הח איסור האזלה, מה שניסינו להסביר, שאולי ההתר של ישראל מנוכרי הוא בגלל שהאיסור הראשון כבר הלך, וזה אש אחר. מה זה האיסור האזלה? כותב רש"י, מתוך ששלהבת דולקת והולכת, כמה כמה פרח לה, כל שנייה מה שהיה כבר עזב, כבר פרח, וזה חדש. אז אם זה נכון, אם זה מדויק, אז למה במוציא שלהבת מרשות היחיד לרשות הרבים, למה שיהיה חייב על זה? הרי מה שעקר, האש שהוא הרים מתוך הבית, הוא לא אותו אש שממשיך לדלוק עד שהוא מניח זה ברשות הרבים. הגמרא עונה, אלא לעולם דאיסור ענה מאיתי, האש הראשוני נחשב עדיין כאן, וזה יסביר למה מוציא שלהבת מרשות היחיד לרשות הרבים חייב, כי אותו אש ראשוני עדיין נחשב כאן. וחיקה מברך, אבל לגבי ברכת המורה מורה האש, התוספתא דהתרא כמברך, הברכה הוא על התוספת, מה שממשיך האש לבאור, ההמשך הזה, חלק מהאש הזה חדש, הוא האתר, על זה אני מברך. יחי שורת הגמרא, נוכרי מנוכרי נמי, למה אם אני פוגש נוכרי שתיים, שהוא הדליק את נרו מנוכרי מספר אחד, מה הבעיה? הגמרא עונה, אין החינמי, אתה צודק, שבעיקרון היינו יכולים לברך על הנר של הנוכרי השני, שהודלק במוצאי שבת מנר שהיה בידו של נוכרי ראשון, כי אני מברך על האתר, על ההמשך. אבל מה, למה בכל זאת לא מתירים נוכרי מנוכרי? כי זה רע משום נוכרי ראשון ועמוד ראשון. רש"י, גזירה משום נוכרי ראשון ועמוד ראשון, אי שרק בנוכרי שהדליק מנוכרי משאחר שיחה במוצאי שבת. אם אני מתיר את זה, אמרתי לברוכי בנוכרי שהדליק מבעוד יום, למה אני צריך את הנוכרי השני? יש לי את הנוכרי הראשון, אני אחשוב כך, אני אברך על הנר של הנוכרי ראשון שהודלק מבעוד יום בעיצומו של שבת, באותו אור עצמו שלא נתפסס משחר שיחה, אותו נר שדולק משבת, מיום שבת, ואני פוגש אותו, והחשש הוא שאני אפגוש אותו מיד בכניסת מוצאי שבת, כגון שמבורך עליו סמוך לחשכה מיד. אז אין כאן תוספת, אותו תוספת היתר לא קיים אצל הנוכרי הראשון, ולכן אנחנו גוזרים לא לברך על נר של נוכרי שני שהדליק מנוכרי ראשון. גזרה עתו המקרה של פגישה עם הנוכרי הראשון ועמוד הראשון, עמוד האש הראשון. כעת יש סימונים חדשים, אתם רואים צורת פפיון בשוליים ממול, כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מפנה, סדרה של מקורות. המקורות האלו מתחילים, היה מהלך, זה תראו את הביטוי הזה בפפיון, ועם פס חוץ לקרח. אדם הולך מחוץ לעיר, בעניין על איזה אור אפשר לברך, על איזה אש אפשר לברך. שוב פעם אנחנו ממשיכים בברכת ברורים לאש של מוצאי שבת. תנו רבנן, היה מהלך חוץ לקרח, וראה אור. שוב פעם, המילה אור זה לא אור מפנס רחוב, אנחנו מדברים על אור כמו אש שמברכים במוצאי שבת. אם רוב נוכרים אינו מברך, אם הקרח הזה מאוכלס רוב גויים, לא מברכים. אם רוב ישראל מברך, הגמרא רוצה לדייק פה. הגוף הקשיא, אנחנו קוראים מקור שהוא יש לו סתירה פנימי, והסתירה הוא יהיה לפי הדיוק שנעשה כאן. אמרת, אם רוב נוחים אינו מברך, טוב? אם מחצל, מחצל, אם זה אוכליסין 50% יהודי, 50% גויים, מברך. מיותר לציין שהבעיה שעם רוב נוחים זה אש שלא שבת ממלאכת, מחמת מלאכת עבירה. זה הבעיה העקרוני ברוב נוחים. אבל מחצל, מחצל, נשמע שמברך. והדר תני, ואז אתה ממשיך אומר, אם רוב ישראל מברך, מחצה, מחצה, אם זה חצי חצי, אינו מברך. רק אם זה רוב ישראל מברך, מחצה, מחצה, אינו מברך. אז מה באמת הדין לגבי מחצה, מחצה? בדין הוא אפילו מחצה, מחצה, נמי מברך. כלומר, הדיוק שדייקנו מהרשא הוא דיוק מדויקת, שרק ברוב ישראל לא מברך, אבל 50% גויים, 50% יהודים, ניתן לברך על אש שאתה רואה שם. ואיידי, דתנה, רשא, רוב נוחים, תנה סיפה, רוב ישראל. בגלל שהרשא לימדה רוב נוחים, שבאמת רק ברוב נוחים לא מברכים, אז הסיפה לשם שוויון ניסוח, אז דיברה על רוב ישראל, אבל גם אם זה אינו רוב ישראל, גם אם זה חצי ישראל, אפשר לברך. במילים אחרות, הסיפה שנויה רק אודות הרשע, אבל לא לשם דיוק מהסיפה. תנו רבנן, היה מלא חוץ לקברה תינוק, ואבוקה בידו, בודק אחריו, אם ישראל הוא, מברך, אפשר לברך על האבוקה הזאת. אם נוחי הוא, אינו מברך. שואלת, מה יהיה לתינוק, אפילו גדול למי? מה מיוחד בתינוק שהברית הזאת מדגישה תינוק? גם אם מדובר בבן אדם, מבוגר, אתה בודק ערבים ישראל מברך, אם נוחי אינו מברך. אמר אביד אמר רב, הכה, הסיפור פה בבריתה, בסמוך לשקיעת החמה הסכינן. כלומר, מיד, ברדת חשיכה מוצאי שבת. גדול, אם אתה פוגש אדם מבוגר, מוכה מיותה תוודאי נוכיות. איזו יהודי יחזיק אבוקה מיד סמוך לחשיכה, סמוך לשקיעת החמה? זאת אומרת, החמה, השמש כעת שטעה, והנה אדם מבוגר מחזיק אבוקה. זה ודאי גוי, אין מה לבדוק, זה פשוט תינוק. אבל אם מדובר בתינוק, יש מה לבדוק. אמר ישראל הוא, איזה ילד קטן, יהודי, עקרי ונקי, וקרה שהוא מחזיק אבוקה. תנו רבנן, היה מהלך חוץ לכך, וראה אור, ראה אש עם אבה כפי הכבשן, מברך עליו. ואם לאו, אינו מברך עליו. אנחנו נסתכל ברש"י, קצת למעלה מכאן, כפי הכבשן, ששורפים בו, בכבשן, אבנים לסיד. אם אבה, כאור, אם האור שאתה רואה, הוא כאור היוצא מפי הכבשן, נהורה בריא, אש חזקה, אש חזק, ולהשתמש לאורה היא נעשית. מה שאתה רואה שמקרים מאותו כרח הוא אור שהדליקו אותו כדי להשתמש לאור, כדי שהאור הזה יאיר את הסביבה. ואם לאו, ממשיך רש"י, אם האור שאתה רואה שיוצא מהכרח, עם האור הזה, הוא לא כפי הכבשן, אז לאו לאורה נעשית, אלא לבשל, ואין מברכים אלא על שנעשה להעיר. עכשיו אנחנו נמשיך בגמרה עם מספר ברייתות, ואנחנו מספרנו אותם בשוליים. כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה שלושה מקרים, ובכל אחד שתי ברייתות הסותרות, בניין ברכת האור של מוצאי שבת. אז עכשיו שלב ראשון, תני חדה, אור של כבשן מבוכים עליו, ותניה אידך, אין מבוכים עליו. נראים סותרים, לא קשיה. ה בתחילה, ה לבסוף. רשי אומר, בתחילה, בתחילת שריפת אבנים, אותו כבשן שהזכן מקודם, אין האור להעיר. בסוף, לאחר שנשרפו האבנים, ממשיך רשי, ובן מדליקין אור גדול מלמטה, סליחה, מלמעלה, למראית שריפת אבנים, ומשתמשים נמי לאורה. אז למדנו משהו בעניין הכבשן ושריפת אבנים, אור שבתחילה מול אור שבסוף. חזרה לגמרא, תני חדה, אור של תנור ושל קיריים, מברכים עליו. ותני אידך, אין מברכים עליו. לא קשיא. ה בתחילה, עכשיו כאן בתחילה שוב פעם אין מברכים, ה לבסוף. וגם כאן נעזר ברשי, של תנור בסוף מברכים עליו, לאחר שהוסק התנור והפת בתוכה, מדליקים כסמים דקים בפיו להעיר ולקלוט חומו לתוכו, וכיוון דמשתמש לאורו מברכים עליו. חזרה לגמרא, שלב שלישי או מקרה שלישי, תני חדה, אור של בית הכנסת ושל בית המדרש מברכים עליו, ותני דך, אין מברכים עליו. כדי ליישב את הסתירה הזאת, הגמרא תציע לנו שלוש תשובות. אחד, לא קשיא. הדאיקה אדם חשוב. הדלקה אדם חשוב. שוב פעם, רש"י ממול, הוא של בית הכנסת, בדאיקה אדם חשוב, לכבודו הדליקוה, ולא שצריך לאור, אלא לכבוד בעלמה, ואין מבוכים עליו. לקה אדם חשוב, ממשיך רשי, להעיר להם הדליקוה. אם אין אדם חשוב, למה הדליקו את האור? כדי שיעיר להם. הוא מבוכים, כמו שאמרנו מקודם, שרק אור שהודלק כדי להעיר מבוכים. נמשיך בגמרא, ואי בעיתמה, הווה דאיקה אדם חשוב. ולא קשיא, הדאיקה חזנה, הדלקה חזנה. ושוב פעם רשי, הווה דאיקה אדם חשוב, שתי הברייתות מדברים על יש אדם חשוב, ואי, איקה חזנה, שמש שאוכל בבית הכנסת, אף לאורה עשויה, שאוכל החזן לאורה ומבוכים. חזרה לגמרא, גישה שלישית ליישב את הברייתות, ואי בעיתם ההווה דאיקה חזנה ולא קשיא, בכל זאת אין סתירה. הדאיקה סהרה, אם יש ירח שהחזן יכול לאכול לאורה, אז אין מבוכים על הנר, כי הוא לא הודלק כדי להעיר אלא לכבוד אותו אדם חשוב. והדלק הסערה, אם אין ירח, אז הדליקו את אור לצורך החזן שיכול לאכול לאורה. הנושא שמופיע בשוליים, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, יושבים בבית המדרש והביאו לפניהם נר, אחד מברך לכולם או כל אחד מברך לעצמו. תנו רבנן, היו יושבים בבית המדרש, וכמובן אנחנו מדברים במוצאי שבת, והביאו אור לפניהם. בית שמאי אומרים כל אחד ואחד מברך לעצמו, בית הלל אומרים אחד מברך לכולם, משום שנאמר ברוב עם הדרת מלך. בשלמה בית הלל מפרשי טעמה שאחד מברך לכולם, כי בזה יש יותר כבוד, כבוד שמאי. אלא בית שמאי מה הייתה תשובה? כסברי מפני ביטול בית המדרש. רשי כותב מפני ביטול בית המדרש, שבזמן שאחד מברך לכולם הם צריכים לשתוק מגרסתם כדי שיתכוונו כולם וישמעו אליו ויענו אמן. אז התופעה הזאת שבעצם אין לימוד באותו בית מדרש, אין לימוד תורה באותו בית מדרש, מהווה סיבה לבית שמאי לומר שלא אחד יברך לכולם. ממשיך הגמרא, תניה נמי הכי, שיש ברייתא שמחזקת את החשש מפני ביטול בית המדרש, לא בעניין ברכת האור, ברכת הנר, אלא נראה עוד מעט מתי. אבל המשותף הוא הבעיה, החשש מפני ביטול בית המדרש. מה כתוב פה? שבית רמי לא היו אומרים מרפא. אנחנו אומרים כשאדם מתעטש לבריאות, זה אותו רעיון. לא היו אומרים לבריאות בבית המדרש בני ביטול בית המדרש. רש"י כותב מרפא לאדם המתעטש שרגילים לומר אסותא. אסותא, כמו שאנחנו אומרים לבריאות, אסותא אולי זה לרפואה, לבריאות, אותו רעיון. וכאן אנחנו נלמד ביחד מה שמובא בגיליון השעש של רבי עקיבא עגר, והוא נמצא בערך ממול בשוליים, בתחת הדיבור המתחיל רש"י, דיבור המתחיל מרפא וכו', שירים לומר וכו', כותב רבינו רבי עקיבא עגר. והוא העניין הזה שאומרים לבן אדם שמתעטש מרפא, בפרקי דרבי אליעזר פרק נ"ב, מיום שנבראו שמיים וארץ לא היה אדם חולה, אלא אם היה בדרך או בשוק והיה עוטש ונשמתו יוצא מנחיריו, זהו, זה מותו. עד שבא יעקב אבינו וביקש רחמים ואמר, ריבון כל העולמים, אל תיקח נפשי ממני עד שאצווה, כמו שם צוואה, עד שאצווה את בני, את בני ובנותיי, ונעתר לו. הקדוש ברוך הוא ענה לו, כאילו מילא את בקשתו. לפיכך חייב אדם לומר בעת אישתו, כשהוא מתעטש, חיים, אנחנו אומרים לבריאות, שנהפך המוות הזה, העיתוש, לאור, שנאמר עת אישותיו תהל אור. אז הנה הרקע והמקור למנהג הנפוץ לומר לאדם שמתעטש לבריאות. רק ש אצל בית רבן גמליאל לא היו עונים, כשהיה אחד מתעטש לא היה מצב שכולם יענו לבריאות, כי זה בעיה שבאותו שנייה בעצם אורך זמן של המילה יש ביטול בית המדרש. אגב, במאמר מוסגר רואים כמה חשוב כל מילה ומילה שאדם לומד בתורה, שיש בו ערך, יש בו ערך רב, שאפילו על מילה אחת חוששים מפני ביטול בית המדרש. כי באותו זמן שעונים, שכולם אם היו עונים לבריאות, אין לימוד תורה. ממשיך הגמרא, אין מברכים לא על הנר ולא על הבשמים של מתים. מהי טעמה? נר לכבוד הוא דוידה. נר שמדליקים אצל המת הוא לשם כבוד, לא לשם הערה, לא להעיר. בשמים, הבשמים של ששמים על יד גופה, מעבורי ריחה הוא דוידה, הוא להעביר ריח סירחון של המת ולא להריח באותם בשמים. אמר רב יהודה מרב, כל שמוציאים לפניו, כל אדם שמת, כל מת שמוציאים לפניו ביום ובלילה נר, כן? אין מברכים עליו, כי הוא לכבוד ולא להעיר. וכל שאין מוציאים לפניו אלא בלילה, מברכים עליו. כאילו מת כזה ש אם היו מדובר בשעות יום, לא היו מדליקים נרות עבורו, סימן שזה הנר שכן מדליקים בלילה, זה אך ורק לשם הערה, להעיר. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י, כל, קצת למטה מכאן, כל מת שהוא חשוב להוציא לפניו נר ביום, אם הוציאו בלילה במוצאי שבת לקבורה, אין מברכים על אותו נר. זה לכבוד אבידה ולא להעיר. ממשיך רש"י, וכל מת שאינו חשוב להוציא נר לפניו ביום אלא בלילה, מברכים עליו אם הוציאו במוצאי שבת לקבורה היא. אז אנחנו אומרים שזה ודאי להעיר בלבד. חזרה לגמרא, אמר רב הונא, בסמים של בית הכיסא ושמן העשוי להעביר את הזוהמה אין מברכין עליו. כאן הגמרא ממשיך, מתחילה קושיה ארוכה, תשימו לב, זה מסומן בהתאם. למימרא לכל אחד עליו לריחא אבידא לא מברכין עילויה. זאת אומרת שבסמים שהם לא עשויים, לא הוכנו לשם ריח, אז משמע שאין מברכין מי טבעי הנכנס לחנותו של בסם. חנות בסמים והריח ריח, אפילו ישב שם כל היום כולו, אין הוא מברך אלא פעם אחת. נכנס ויצא, נכנס ויצא, מברך על כל פעם ופעם. והאחה, הריח שנמצא בחנות בסמים, דלב לריחה ודאבידה, וכאן מברך, וכן מברך. הגמרא עונה, אין לריחה נמי ודאבידה. אותו חנות של בסמים, חשוב לו שהריח הטוב יהיה נודף וממלא את חנותו, כי איך ידע נלכו אינשי ונטו וניסו מיני, כדי שאנשים יריחו את הריח הטוב הזה ויבואו ולקנות. אז הריח שבחנות בסמים הוא לא רק הריח הטבעי שנודף מחביות הבסמים, אלא הוא בכוונה ממלא את החנות. בוא נגיד לדוגמה, אותו חנות בסמים, אם היה רוצה בעל החנות יכול לסגור את כל הבסמים במין סגירה הרמטי, בחבויות סתומות, שהריח לא יצא משם. אבל לא עושה כך, כי הוא מעוניין שהריח הזה ינדף והלקוחות יריחו את זה ויבואו לקנות. תנו רבנן, היה מהלך חוץ לכך וריח ריח, אם רוב עובדי כוכבים אינו מברך, אם רוב ישראל מברך. רבי יוסי אומר, אפילו רוב ישראל נמי אינו מברך, מפני שבנות ישראל מקטרות לכשפים. שואת אומר, אתו כולו לכשפים מקטרן? יש לנו רוב ישראל, אתה אומר שכולם עסוקים שם בכשפים ולכן אין לברך על הריח שיוצא משם. הגמרא עונה, הווה לי מיעוטה לכשפים. באותו עיר שרוב ישראל, הסיפור המספרי הוא כך, יש שם מיעוט לכשפים, אבל מה? הוא מיעוט הנמי, לגמר את הכלים. רש"י כותב בשורה האחרונה, לגמר את הכלים, לבשם באושנו את הבגדים. השתקח רובה, אם אתה מחבר את שני המיעוטים האלו, גם לגמר את הכלים, הוא לא לשם להריח הבוסם, הוא מין השבחה של הבגדים, אבל ההפטרה, שריפת הבשמים, הם לא מיועדים שתריח מיד הריח הטוב כעת ממה שמקטירים. אז ממילא יש כאן מיעוט לכשפים, מיעוט לגמר את הכלים, משתכח רובה דלב לריחה אביד, וכל רובה דלב לריחה אביד לא מברך. אמר בחייא בר אבא, אמר רבי יוחנן המלך, בערבי שבתות בטבריה ובמוצאי שבתות בציפורי, והריח ריח אינו מברך, מפני שחזקתו אינו עשוי אלא לגמר בו את הכלים. רש"י, בשורה האחרונה, בטבריה היו רגילים לגמר ערבי שבתות, ובציפורי במוצאי שבתות. ומילא, כמו שאמרנו מקודם, זה אינו ריח שעשוי לשם ריח, אלא למטרה אחרת, ולכן, מפני שמקומות האלו, רובם היו עסוקים בדברים האלו, לא מברכים אותם בסמים. תנו רבנן, היה מהלך בשוק של אקום. נתרצה להריח, הוא החליט, אני רוצה להריח, ראי זה חוטא. שוב פעם, כפי שלמדנו בעבר, הגוי הוא מן הסתם מקטיר לעבודה זרה. ממילא יהיה לנו איסור להנות מאותו ריח. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' ואין מברכים על הנר עד שיעוטו, לשון הנאה. אמר רב יהודה, אגב, יש כאן מעוניינים ואנחנו נציין מה מטרתם. בשוליים כתב לתחת הכותרת נושא סלש מפנה מחלוקת רבי יהודה ורבה בפירוש אין מברכים על הנר עד שיעוטו. אז נחזור לגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, לא יעוטו, יעוטו ממש, אלא כל שאילו עומד בקרוב ומשתמש לאורה, זה רמה של אור, שמי שעומד קרוב לאור יכול להשתמש בו, ואפילו בריחוק מקום. זאת אומרת, גם אלו שעומדים בריחוק מקום יכולים לברך. רק שיראו את האור. רש"י בשורה הראשונה לא יעוטו ממש, שאפילו לא נהנה ממנו, מברכים עליו. הברכה הזאת היא אינה ברכת הנהנין הרגיל, כמו שאדם עומד לאכול תפוח, אז הוא מברך בורא פרי העץ, הוא עומד להנות ממנו. אם הוא לא מתכוון לאכול את התפוח, הוא לא יברך את הברכה הזאת. הברכה של הנר הוא לא, בוא נגיד, הוא לא בדיוק ברכת הנהנין, ולכן אנחנו יכולים לומר שגם אם הוא לא נהנה ממנו, מברכים עליו. ומה עד שיהיה אותו? עד שיהיה אורו ראוי להנות ממנו. זה רמה של אור. למי, אגב? לעומדים סמוך לאור. ואז מברכים עליו אפילו הרחוקים ממנו. ובלבד שיראוהו. אז לפי רב יהודה, הברכה הזאת היא אינה ברכת הנהנין. עובדה, גם מי שאינו נהנה ממנו יכול לברך. רק מה? הרמה של האור כדי להתיר ברכה צריך להיות רמה שאם אדם היה רוצה להנות ממנו, היה יכול להנות ממנו, ולא איזו איזו אור של גפור שעומד לחבות. וממשיך הגמרא, וכן אמר רב אשי, בריחוק מקום שנינו. כלומר, עוד פעם, גם מי שעומד רחוק יכול לברך. מי טבעי, כאן יש כאן קושיה ארוכה. הייתה לו נר תמונה בחיקו או בפנס, פנס עששית, או שראה שלהבת ולא נשתמש לאורה, או נשתמש לאורה ולא ראה שלהבת, אינו מברך עד שיראה שלהבת וישתמש לאורה. אז כדי שיהיה אפשרות לברך, צריכים את הנתונים האלו. הוא יראה את השלהבת וישתמש לאורה. בשלמה משתמש לאורה ולא ראה שלהבת, האפשרות הזאת קיימת, שאדם יכול להשתמש לו אבל לא רואה את המקור. משכח עליו בקיימה בקרן זווית. אם אחד מחזיק נער או אבוקה והוא עומד בקרן זווית, בקרן זווית של בניין נגיד, ואדם אחר עומד גם צמוד לקרן זווית אבל מהצד השני, אז הוא יכול להיות מצב של אור, בלי שהוא יראה את השלהבת. הבניין פשוט מסתיר. אלא, ממשיך הגמרא, ראה שלהבת ולא נשתמש לאורה. איך היא משכחת לה? לאו דמרחקה, רחוק. כן, אני רואה את השבט מרחוק, אבל לא יכול להשתמש תורה. וכתוב פה, לא מברך. אז מקודם אמרנו אפילו בריחוק מקום מברך, כאן אומרים, דמרחקה, לא מברך. לא, זה לא פירוש המשפט הזה. מה זה, אלא ראה ולא משתמש, כגון דרמיה ואז לה. אתה, הוא רואה, אבל הוא עמום. הוא איש שהולך לחבות. ויש מין, נקרא לזה, זוהר, אור מסוים, אבל הוא לא בר שימוש. ולכן, מאחר שהוא לא בר שימוש, אפילו מי שעומד קרוב אליו, אז לא מברכים עליו, אבל מה שאמרנו מקודם, אתה עומד רחוק, אבל מי שעומד קרוב יכול להשתמש לו רע, גם אתה שעומד רחוק יכול לברך עליו. אחרי הסוגריים, אנחנו נראה גישתו של רבא למה שמובא במשנה שאין מברכים על הנר עד שיעוטו. אז אם אנחנו נדלג, רב אמר, יאותו ממש, כדי אתה עומד בסמוך, רק אז אתה מברך. יש לנו כוכבית בשוליים, בתוך הסוגריים, הגמרא דנה בגחלים וברכה עליהם. אחריהם, הגמרא חוזרת לעניין מהו עד שיאותו, ומביאה את רבה שחולק על רב יהודה, כפי שכבר הדגמנו. עכשיו נקרא את הגמרא בתוך הסוגריים, תנו רבנן, גחלים לוחשות, אם הגחלים הם גחלים לוחשות, מברכים עליהם. עוממות, אין מברכים עליהם. כתוב פה עוממות עם א', אנחנו נראה בגמרא שהיא דנה באיך הכיתוב עם א' או עם עין. היכי דמי לוחשות, אמר רב חיסדא, כל שאילו מכניס לתוכן קיסם ודולקת מעליה. אז רמה של אש בגחלים כאלו, או רמה של אור שיוצא מגחלים כאלו, מספיק לברך עליהם. אבל אם הם עוממות, אז אפשר להבין שבמצב כזה הקיסם לא יודלק, אז הם באמת הולכות לכיוון כיבוי, לחבות, אז אין מברכים עליהם. היא באה אליו שואלת הגמרא בעניין הכיתוב, איך כותבים האיות, עוממות עם א' או עוממות עם א', תרשמת עם הבחיסת בערבדים, הם מביא פסוק, ארזים לא עממוהו בגן אלוקים. אז רואים שיותר מדויק לכתוב את המילה הזאת עם א'. רבא אמר, עכשיו רבא, כפי שאמרנו מקודם, אנחנו חוזרים ולכן יש מעוין סביב רבא, כמו שראינו אצל רב יהודה למעלה, מה הכוונה אין, שאין מברכים על הנר עד שיאותו. רבא אמר, יאותו ממש. מה זאת אומרת? שעומד בסמוך. וכמה? אז אתה עומד בסמוך ויכול להשתמש לרעה, על מה מדובר? תן לי דוגמה. אמר אולה, יש כאן פס כפול מדגיש את אולה ואחר כך חזקה עם שתי דוגמאות של מרחק קרוב. מה המרחק שנקרא קרוב, מה זה? אז אמר אולה, כדי שיקיר בין איסר לפוניון, הם מטבעות, מטבעות שהן קרובות זו לזו בגודלן, זה אם אתה יכול לזהות את ההבדל בחשיכה אצל אור כזה, אז זה מספיק כדי לברך עליו. חיסקי אמר, כדי שיקיר בין מלוזמה של טבריה למלוזמה של ציפורי. מלוזמה רשי כותב משקל, יש גרסה של, או פירוש של האור שמובע בצד, זה מטבע, מטבע של טבריה ומטבע של ציפורי. שוב פעם סביר להניח שהם היו די דומות זו לזו, צריכים אור כדי, מספיק אור כדי לבחון את ההבדל. אז אם יש מספיק כדי שיקיר ביניהם, זה נקרא שיראותו. רב יהודה ממשיך הגמרא, רק נשים לב שאנחנו נראה עכשיו רב יהודה, סימן אותו עם פס, וגם בהמשך השורה רבה, הם חלקו למעלה, אז נראה כאן הנהגות שזה נקרא לשיטתם. רב יהודה מברך עדבי, הבית של עד הדיילה. עכשיו עד הדיילה היה לו בית רחוק מביתו של רב יהודה. אין בעיה, רב יהודה אומר שגם בריחוק מקום, אם זה שנמצא על יד האש יכול להנות ממנו, גם אתה שעומד רחוק יכול לברך, בתנאי שאתה רואה את האור, את האש. ורב יהודה שהיה גר בריחוק מקום מביתו של עד הדיילה, זה לא אומר שאתה לא מברך. עד הרב, רב יהודה מברך על האש שהיה דולג בביתו של עד הדיילה. רבה מברך דבי גוריה בר חמה. עכשיו בית גוריה בר חמה היה בית סמוך לביתו של רבה. אביי מברך דבי בר אבואה. כאן רש"י לא מסביר, ואנחנו נשאיר את זה רק כעובדה. אמר רב יהודה, אמר רב, אין מחזרין, כאילו מחפשים, אין מחזרין על האור כדרך שמחזרים על המצוות. אם אדם יש לו מצווה לקיים, אז הוא יתרח כדי להגיע לאותו מצווה, כדי לקיימו, אבל אין מצפים מאדם לנהוג כך לגבי ברכת בורי מאורי האש. אמר רבי זר, מרש מהדן, אני הייתי בהתחלה מחפש נר כדי לברך עליו, כיוון שמן להד רבי דם רב ענה נמי לא מהדנה אלא אי מכללי ממילא מברך לה. כלומר, אם זה בא אליי אגב אורך, זה הכוונה ממילא, אז הייתי מברך. מי שאכל ושכח ולא בירך, השאלה שעסק בו המשנה זה העניין של האם יש חיוב לחזור למקום שאכל כדי לברך את הברכה האחרונה, בפרט ברכת המזון. אמר רב זביד, ויתם הרב דימי בר אבא, מחלוקת בין בית הלל בית שמאי בשכח, אבל במזיד אדם סיים אכילתו ולא בירך וקם ביודעין כדי לברך במקום אחר, אז דברי הכל יחזור למקומו שמקום שהוא אכל ויברך. הגמרא שואלת, למה אני צריך את ההערה של רב זביד פשיטה ושכח תנן? המשנה עצמה מלמדת על כך שכל המחלוקת בית שמאי בית הלל זה היה במסגרת שכחה, אבל מי שבמזיד קם ובכוונה לברך מקום אחר, ודאי אין מחלוקת בזה. הגמרא עונה, מהו דתימה? בלי רב זביד הייתי אומר, הוא עדין אפילו במזיד יש מחלוקת, והדי קטני ושכח להודיח על כוחן דבית שמאי, כמה הם מחמירים. גם באדם ששכח צריך לחזור למקומו. כמה שמלן, רב זיד בא ואומר שבמזיד גם בית הלל יסכימו שיחזור למקומו. תניה, אמר אמרו להם בית הלל לבית שמאי, לדבריכם, אתם שמחייבים אדם לחזור למקומו, מי שחר בראש הבירה, קומה עליונה של בניין גדול, ושכח וירד ולא ברח, הוא גמר אכילתו שם למעלה, שכח לא בירך, ירד, יחזור לראש הבירה ויברך? זה כרוך הייתי משאר כרוך בהרבה תלחה, ואתה מצפה שיעלה לברך שם? אמרו להם בית שמאי לבית הלל, לדבריכם שאתם כל כך חוששים לתלחה, מי ששכח אור נקי בראש הבירה לא יעלה וידלנה? לכבור לעצמו הוא עולה, ודאי אדם שכח את העונק שלו, בוודאי אם הוא מלא הרבה שטרות, אין ספק שהוא יחזור למעלה. זה נקרא לכבור לעצמו, הוא עולה לכבור שמיים, לא כל שכן. לכבור שמיים זה לברך במקום אכילתו. Hano tain talmidi. Chad avid. Bishoge kebet shamai. Talmid echad hu shachach. Ze shoge hu shachach lo berach bemekomo. Ve chazar limekomo kebet shamai. Ve ishkach. Aonek adedrava. Hu matza baoto makom. Achei shu chazar levarech. Hu matza aonak male zahav. וחל אביד במזיד כבית הלל, כלומר לא חזר למקומו אחרי שהוא עזב מקום אכילתו במזיד. זה לא אומר שבית הלל אומרים שבמזיד לא צריך, אלא הבן אדם הזה במזיד עקר מקומו, והוא כבית הלל כוונה ולא חזר למקומו, כמו שבית הלל אומרים שמותר אצל אדם ששגג, אבל הוא הפריז ולא חזר למקומו גם בנסיבות שהוא עזב את המקום במזיד, ואחלי אריה, וזה מה שקרה לו, נאכל על ידי אריה. רבא בר בר חנה הוה כעזר בשיירתא, אכל ואישתלי ולא בריך. הוא היה בשיירה, הם לשם הדגמה הם עצרו כדי לאכול, והוא גמר אכילתו ושכח, אשתלי, כלומר שכח ולא בריך, הוא לא בריך מיד. ומה קרה? השיירה התחילה לנסוע הלאה. אמר, איך יעביד? מה אני עכשיו אעשה? אי אמינה לו אנשי לברך, אם אני אגיד להם שכחתי לברך, אמרי לי, בריך אחה, כל אחד מברכת לרחמן המברכת. איפה, כל מקום שאתה תברך, אתה מברך לקדוש ברוך הוא, שהוא נמצא בכל מקום. מוטב דאמינה להו אנשי יונה דדאבה, אני אגיד להם, אני שכחתי דמות יונה מזהב. הדר ואזי ובריך, הוא חזר לברך במקום אכילתו, והשתכח יונה דדאבה, והוא מצא יונה מזהב. שואת רמה בעניין הסיפור הזה, מה ישנה יונה שזה המקרה שהוא מצא דווקא דמות יונה? התשובה, דמטילין לשם נמשל, מטילין, התף והשין מתחלפות. דמטילין כנסת ישראל ליונה, תכתיב, כנפי יונה נכבה בכסף ואבותיה ברחת חרוץ. מה יונה אינה ניצולת אלא בכנפיה, אף ישראל אינה ניצולין אלא במצוות. בבח בשוליים אות א', אז באמצע אות א' יש לו לישנה חינה, למד א', ראשי תיבות, לישנה חינה. מה יונה הזו? כנפיה מגינות עליה, אף ישראל מצוות מגינות עליהם. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא. גמר לאכול ולא בירך מיד, עד מתי יכול לברך? הגמרא, עד מתי הוא מברך? וראינו במשנה עד שיתעכל המזון. אז על זה הגמרא שואלת, כמה שיעור עיכול? אמר רבי יוחנן, כל זמן שאינו רעב. אז כל זמן שהוא לא רעב, הוא עדיין יכול לברך ברכת המזון. וריש לקיש אמר, כל זמן שעצמה מחמת אכילתו. זה מראה שהוא עדיין מחובר לאותה סעודה. אמר לי, רב יימר בר שמיה למור סוטרה, ויאמר לה גרסה אחרת בשם עוד רב יימר בר שיזבי למור סוטרה, מי אמר ריש לקיש הכי? כל זמן שיצמע מחמת אכילתו. ואמר רב עמי, אמר ריש לקיש, כמה שיעור עיכול? כדי להלוך ארבע מילין. אז זה שיעור אחר מכל זמן שיצמע. לא קשיא. כאן באכילה מרובה, כאן באכילה מועטת. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י. אכילה מרובה, ארבע מילים. תוספות בראש העמוד, באכילה מרובה הוא מצטט ארבע מילים, כך פירש רש"י, ולי נראה בזה מועט יותר מאכילה מועטת, אלא נראה לפרש איפכה, אכילה מרובה כל זמן שהוא צמא, דאין שם קצבה, אבל מועט ארבע מילים. נחזור לגמרא. בא להם יין וכולי, אז וכולי מה שמעסיק את הגמרא בעניין עניית עמי. הגמרא, המשנה ציינה שעל ברכת ישראל מספיק שאתה שומע סוף הברכה, למרות שלא שמעת את ההתחלה. בניגוד לקוטי, אתה לא יכול לענות אמן, אלא אם כן אתה שומע את כל הברכה, שהוא באמת מברך לקדוש ברוך הוא. כי אם אתה לא שומע תחילת הברכה, יש חשש שהם נחשדו בעבודה זרה, ותחילת הברכה הם מזכירים את ההר גריזים, שם הם עידו עבודה זרה. אז הגמרא ממשיכה, למימרא די ישראל, אף אגב דלא שמע כולה ברכה עונה, וכי לא שמע, אם הוא לא שמע את כל הברכה, היכי נפק, איך הוא יכול לצאת ידי חובתו. עכשיו, הרש"י מוסיף פה נקודה חשובה, היכי נפק, כסלקא דאיתך. ההווה אמינא, כעת בהבנת המשנה, באחד מן המסובין עסקינן במתניתין, שאחד מן המסובין שהוא צריך לשמוע את המברך כדי לצאת ידי חובת ברכת המזון. אז אם הוא לא שמע את כל הברכה, איך הוא יוצא? אז איך זה שהמשנה אומרת שבישראל לא צריך לשמוע, עיקר שישמע את סוף הברכה ויכול לענות אמן, אבל הוא לא שמע את כל הברכה, איך הוא יוצא חובתו? אמר ממשיך הגמרא מכריע ברב, בשלו אכל עמהן. לא מדובר כמו שחשבנו באחד מן המסובין, אלא סתם אדם שלא אכל עמהם אבל שמע את הברכה. אם הוא שמע סוף הברכה והמברך הוא ישראל, יכול לענות אמן. וכן אמר רב נחמן אמר ברבוע, בשלו אכל עמהן. עמלי רף לחיה ברי, רב פנה לבן שלו, שמו חיה, חיה ברב, ברי בן שלי, חטוף ובריך. וכן אמר רב הונה לרבה לרבה ברי, רב הונה אמר לבן שלו רבה, חטוף ובריך. כלומר, אם יש לך הזדמנות להיות המברך ואחרים ישמעו אותך, תהיה אתה המברך. זה חטוף, תחטוף את ההזדמנות. רש"י כותב, כשמושיטים כוס של ברכה, הווי מחזר שיתנו לך ותברך. ממשיך הגמרא, למימרא דמברך עדיף ממן דעני אמן, והתניא רבי יוסי אומר, גדול העונה אמן יותר מן המברך. אמר לי רב נהוראי, השמיים כן הוא, כאילו זה לשון שבועה נקרא לזה, השמיים, שהוא אומר שכך זה באמת, תדע שהרי גוליירים יורדים ומתגרים במלחמה, וגיבורים יורדים ומנצחים. יש את החייל הפשוט, הוא עושה את הלחימה, והגנרלים באים אחר כך ואוספים את כל השלל. כאילו, הם המרוויחים. אז מי שבא בסוף הוא המרוויח המקביל, זה שמברך הוא כמו החייל הפשוט, והעונה המין שזה בסוף הוא המנצח הגדול, הוא המרוויח הגדול. אז איך אמרנו מקודם שרב אמר לבנו חטוף ובריך, בזמן שיש כאן המקור שאומר עד הרב להיות העונה המין יותר גדול? תנאי היא, האמת שזה מחלוקת תנאים, ותניה אחד המברך ואחד אומר אמין, ומשמע, אלא שממערין למברך יותר מן העונה אמן הזה. זה מקור תנאי שעומד נגד המקור הקודם של רב יוסי ורב נוראי. אז בסופו של דבר העניין הוא שנוי כמחלוקת תנאים. בגמרא שקראנו עכשיו בסוף השיעור היה המילה במשמע, זה אחד המברך ואחד העונה אמן במשמע. אנחנו נפנה לרש"י, דיבור המתחיל במשמע, העונה והמברך במשמע. יש פסוק, קומו ברכו את השם אלוקיכם בספר עזרא, ואומר ויברכו שם כבודך, והיא ההמשך שם, ויברכו שם כבודך, והיא עניית אמן שבמקדש. בית המקדש לא ענו אמן, אלא אמרו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה הכוונה, ויברכו שם כבודך, כמו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וזה מובא במסכת תענית, מפורש קומו ברכו בתחילת ברכה, ויברכו שם כבודך במקום עניית אמן שבמקדש, אומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ורש"י ממשיך שממהרים למברך. מה זה ממהרים? ליתן שכר. נחזור לגמרא, בי מיני שמואל מי רב, מהו לענות אמן אחר תינוקות של בית רבד? לומדים איך לברך. רש"י כותב כשלומדים ברכות מפי רבן, זה השאלה ששמואל שאל מי רב. אמר לי רב עונה, אחר הכל עונין אמן חוץ מתינוקות של בית רבן, הועיל ולהתלמד עשויים. ואני מילי בדלו עידן הזמן מפטריו, אבל בעידן מפטריו עונים. רש"י כותב הועיל ולהתלמד עשויים, שהם מתכוונים לברך אלא ללמד, אבל בעידן מפטריו כשאומרים ההפטרה שילד תהיינו פחות מבר מצווה, הוא אומר את ההפטרה ומברכים בתורה ובנביא, הוא מקבל מה שנקרא עליית מפטיר, אז הוא מברך בתורה, הוא מברך גם על הנביא, עונין אחריהם אמן. נחזור לגמרא, ויש כאן נושא שהוספנו בשוליים, שמן מעכב את הברכה, ניקיון ידיים לברכת המזון. תנו רבנן, הגמרא, שמן מעכב את הברכה, דברי רבי זילאי. רבי זיווי אומר אינו מעכב. רבי אחא אומר שמן טוב מעכב. רבי זוהמאי אומר כשם שמזוהם פסול לעבודה, כהן שהוא מזוהם הוא לא יכול לעבור בבית המקדש, כך ידיים מזוהמות פסולות לברכה. אנחנו נפנה לרש"י, שמן מעכב את הברכה, שמן שהיו רגילים להביא בסוף הסעודה, לסוך אחר הסעודה את הידיים אחר מים האחרונים, להעביר את זוהמתן, מעכב את הברכה. ממשיך רש"י שאסור לזמן עד שיובא, וכן עניין שמעכב ברכות כל דבר הבא בכינוח סעודה, שאסור לאוכלו בלא ברכה עד שיסחו. יש עוד רש"י, ורש"י האחרון, שמן טוב שיש בו בסמים מעכב את הברכה למי שרגיל בו. נחזור לגמרא, אמר רב נחמן יצחק ענה לא, הוא מצטט את השמות שראינו מקודם במקור, לא זילאי ולא זיווי ולא זוהמה ידנה, אלא מתנית ידנה. אני מכיר מקור תנאי, יום אביד אמרה והמילה במתנית התנה, או ש... זה בא מרב או בברייתא. אנחנו דורשים פסוק שמופיע בספר ויקרא, והתקדישתם והייתם קדושים כי קדוש אני השם אלוקיכם. זה הפסוק, ועכשיו אנחנו נחלק את הפסוק לדרשות. והתקדישתם, אלו מים ראשונים, זה כאילו רמז או אסמכתה לנטילת ידיים בתחילת סעודה. ויתם קדושים, אלו מים אחרונים, He kadosh ze shemen. Ani Hashem Elokechem zu bracha. כעת אנחנו נפנה לתוספות, רק אני מסתייג ומודיע, כפי שאנחנו רגילים בשיעורים שלנו במפת התלמוד, אין אנו מתיימרים לומר לא מילה ולא חצי מילה הנוגע להלכה למעשה. כל אחד שמאזין לנו, הוא מעוניין לבדוק את ההלכה למעשה, חייב או לפתוח ספרי פסק הלכה או לפנות לרב מוסמך כדי לדעת איך לנהוג למעשה. אבל המקורות והבסיס להלכה מעשה זה כן קשור לשיעורים שלנו, הגמרא ופה ושם תוספות. והנה תוספות, ויתם קדושים אלו מים אחרונים, דווקא להם שהיו רגילים ליטול ידיהם אחר הסעודה מפני מלח סדומית. הבסיס לתקנת מים אחרונים, לפי מה שתוספות מביא, אני לא בא לשלול כיווני הסבר אחרים, רק לפי תוספות תקנו מים אחרונים מפני חשש מלח סתומית. דיינו, תוך הסעודה אנשים היו לוקחים או לטבל את האוכל שלהם, או אולי להכניס מלח ישירות לפה, אבל היו נוגעים באותו מלח סדומית, ומלח סדומית היה מסוגל גם לגרום לעיוורון. אולי יש דברים יותר עמוקים, הרי אנחנו יודעים שבהפיכת סדום היה איסור ללוט ואשתו להסתכל, והיא הסתכלה וקרה לה מה ש קרה, הייתה נציב מלח. אז יש כאן אולי יש כאן איזו רמזים ותוצאות ממלח סדום בקשר לעיוורון. בכל זאת, בעל הרמה הפרקטית, מלח סדומית היה מסוגל לגרום לעיוורון, וממילא היה צורך דחוף ליטול ידיים בסוף הסעודה ואז לברך. אז זה היה להם, ככה תוספות אומר, שיהיו רגילים ליטול ידיהם אחר הסעודה בפני הדבר הזה מלח סדומית. אבל אנו, שאין מלח סדומית מצוי בינינו ואין אנו רגילים ליטול אחר הסעודה, אין הנטילה מעכבת עלינו לברך. ומיהו אנשים מעונגים הרגילים ליטול ידיהם אחר הסעודה? הייתי מוסיף פה, נראה לעניות דעתי, כלומר לא קשר למלך סדומית, אלא כי תוספות מתאר אותם כאנשים מעונגים, מפונקים, איסטניסים למיניהם, אבל הם רגילים ליטול ידיהם, ודאי להם מעכבת הנטילה לברך ברכת המזון, וצריכים ליטול את ידיהם קודם ברכת המזון. ובזה סיימנו בעזרת השם פרק שמיני של מסכת ברכות, ובעזרת השם בשיעור הבא נתחיל פרק תשיעי, פרק הרואה, פרק שבין היתר עוסק בכמה וכמה דפים בנושא חלומות. עד כאן שיעורנו להיום.